אנחנו, אני אשתדל כל עוד אני יכול בזה.
אולי תגיד עוד שום דבר חשוב.
לא, לא אומר כלום. להתחיל בהתחלה קצת משהו יותר כללי על הפרשה, ואחר כך להיכנס לרבי נתן. קראתם בבית? עשיתם שיעורי בית? קראתם את שאר הפרשה?
אני גם קראתי חלק.
אם קוראים רק את ה... כן, באמת? אם קוראים רק את הסיפור, זה בדרך כלל לא כל כך ארוך.
כן.
טוב, אז היה לנו... וואה. טוב, אז היה לנו כמה דברים באמצע, אבל בעצם דיברנו על זה שאברהם יוצא ללך לך כדי להביא איזה גילוי בארץ כנען. וחלק מהסיפור שאנחנו עוברים זה את התהליכים לאפשר את הגילוי הזה. בהתחלה אנחנו עשויים להיות מופתעים מזה שזה מסובך וארוך. כי אומרים לאברהם, לך לך מארצך אל ארץ אשר אראך, ויהיה ברכה ויהיה סבבה. אז מה שבדרך כלל אנחנו מאמינים זה שהוא יגיע לארץ כנען, ואז יהיה ברכה ויהיה סבבה. אבל כשהוא מגיע לארץ כנען, מה מיד קורה? רעב. ואחר כך אגר, ואחר כך פרעה, ואחר כך אבי מלך, ואחר כך... אז כאילו, נגיד ככה, זה האותיות הקטנות של החוזה, שאפשר לשאול למה לא נאמרו לו מקודם, שכשהוא יגיע לארץ כנען ויהיה ברכה, זה בסוף יקרה. בינתיים, יהיה כל מיני עניינים. בעבודת הנפש זה צד כזה, יש לך איזה מקום להגעה, ואז אתה מופתע שזה מסתבך. רוב ה... התרסקויות שלנו בעבודה הפנימית באות מזה שאנחנו מופתעים למה באה ההסתבכות הזאת, כי אנחנו כבר ציפינו שעכשיו אנחנו עולים על הגל. כי ההסתבכות עצמה היא לא כל כך נוראית, זה שאנחנו מופתעים שהגיע. זה רוב ה... כאילו אתה חושב כבר זהו, אתה כבר מואר, ואז פתאום אתה מגלה שאתה עוד קצת כועס וזה. אז אם לא היה לך דמיונות שהברכה תגיע עכשיו, אז זה לא היה מרסק אותך. כן? אז אברהם הוא מגיע ואנחנו... מה רעב עכשיו? אבל הוא יורד, ועכשיו הוא מסתבך עם פרעה. הכל זה הכל מלא הכנות נפלאות לגלות הגילוי שלו בסוף. כל פעם עוד שלב ועוד שלב, ויש איזה משהו שאחרי כל שלב נדמה שזהו, ופתאום יש עוד איזה משהו. זה עוד לא מספיק בשביל להוליד את יצחק, עוד לא מספיק בשביל זה בסוף עוד שמגיעים לעקדה. אז זה מה שנקרא 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו.
זה הכל פרטה.
לא, באופן כללי, 10 ניסיונות שהמסכם שבהם מופיע בפרשה שלנו זה עקדת יצחק, שזה 10 תהליכים, 10 ברורים שמאפשרים לו לגלות את האור שלו בעולם. ויחד עם זה לגלות את האור של השם בעולם. אז אחד הדברים שהיה בפרשה הקודמת זה הנושא של הברית מילה, ש... כל האפשרות של אברהם לגלות את האור של ישראל שעתיד להופיע, זה יושב בתוך הברית. ברית זה מושג שחוץ מהברית מילה עצמה, הברית זה עניין גדול, גם בתורת רבי נחמן זה עניין גדול. הברית זה הכלי לאור שהוא אמור ורוצה להאיר בעולם. ברית. עכשיו תלך עם זה לכל מיני מקומות, אבל רק תזכור שהמושג ברית, יש ברית המילה, ברית בין המתרים, ברית זה תיקון הברית. וברית, יש כמה מובנים שאפשר לדבר עליהם, אחד מהם זה הזה שאני פה ואני לא מסתלק. כי אם אתה רוצה להגיע לאיזשהו עומק של גילוי, אתה חייב שיהיה לך ברית שאתה פה גם כשהולך להסתבך. אם אין ברית, מה שקורה, אתה זורם, אז יש אורות יופי, יש איזה קושי, אתה חותך. ואז אתה מפספס את האורות הגדולים שמחכים אחרי הקושי. אז אם יש לך ברית, אתה לא מסתלק. ואז אתה... מה?
ההגדרה לא נושפה לברית.
כן.
מה
ההגדרה? לא יודע. אמרנו, לא? אמרנו משהו? מה? אמרנו, ברית בעצם זה אני פה ואני לא הולך. כן, אפשר להגיד חוזה, כן, אבל חוזה זה קר קצת. ברית זה יותר שייך, אני מחויב להישאר פה גם כשלא אלך. כשהולך לא צריך ברית.
החלטה אולי.
ברית. זה המילה, זה המילה בעצמה, כן? אז להכניס לתוכה את כל האור הזה של אני החלטתי להיות פה, כן? כי ברית זה בחירי. אני בוחר להיכנס לברית. אבל זהו, אבל הברית היא כבר כאילו עוקצת את הבחירה. היא לא לגמרי, אבל יש בה משהו שהוא לוקח את הבחירה לממד יותר עמוק. כי הבחירה בדרך כלל, יהיה לי נעים, אני נשאר, לא יהיה לי נעים, אני הולך, זה כאילו בחירה.
כן, בחרתי עכשיו.
עכשיו בחרתי ועכשיו אני מסתלק. אז הוא אומר, ברית זה אני בוחר להתחייב פה שלא ללכת כשיהיה לי קשה. אם אתה לא עושה את זה, מה?
שאלה
את
כמה היה לו בחירה בברית הזאת.
יש, יש. תמיד זה הכלל בברית, תמיד היא בחירית, אחרי זה היא ברית. אבל הכניסה לברית היא תמיד בחירית.
זה החלק.
מה?
בחירה.
בחירה. זה כאילו יש, זה בבחירה. זה לא בכפייה. מה? געגענו להוריד. תכף תגיד לנו למה היא לא מסכימה. כן? אז מה?
שזה משהו עם ביטור, נכון? תמיד הבריתות באופי מזה...
ביטור. הפרדה, נכון? נכון.
למה?
זה עוד.
זהו, זאת שאלה, אבל הבנתי שנגיד בין הביתרים, אז ממש חתכו אותם בחצי.
כן, נכון.
אז הם כל הזמן שואפים.
על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. ודבק באשתו והיו לבשר אחד. יש תמיד היפרדות. חוץ מזה שבברית, הברית היא תמיד בין שני חלקים נפרדים שבוחרים להתחבר. אז כדי ש... והברית היא גם שומרת על המקום של כל אחד. פה זה שלך, שם זה שלי. למשל, הברית של הקדוש ברוך הוא עם נוח, הוא אומר, אוקיי, מכאן העולם הוא שלכם, ואני לא נכנס לתוכו מעבר לברית. או ברית בין התרים עם אברהם, הארץ שניתנת לאברהם בברית, זה אומר שהארץ עכשיו היא של אברהם, והקדוש ברוך הוא לא יכול להחריב אותה כביכול בלי רשותו. זה שלך, זה שלי. לפני זה יש ערבוב, כן? שאז הקדוש ברוך הוא כאילו יכול להיכנס בתחום שלו, אין אברהם. יש ברית, אז אנחנו, כן? אתה פה, אני פה, ועכשיו אני ואתה קורטים ברית. כן, אז מה את לא מסכימה? שזה בחירי?
כן, כי אם כל נתנו... התקבל הברית בין הבתרים, אז בעצם הוא הפיל עליו תרדמת. לא הייתה לו פה בחירה. הוא הרדים אותו ואמרו, זה עכשיו יש ברית.
אני לא קורא ככה את ברית בין הבתרים.
מה זה ברית בין
הבתרים? ברית בין הבתרים, זה מה שהיה לנו בפרשה קודמת, בסוף אנחנו, זה מה שנלמד. אולי.
שיעורי בית, עד לשיעור הבא, כולם עושים שיעורי
בית. אבל אני לא קורא ככה את הברית, זה צריך לקרוא שם, אבל אני קורא שם שרגע ברית בין הבתרים, זה הקדוש ברוך הוא מראה לאברהם בתרדמת הנבואה מה הולך להיות, ועכשיו הוא אמר לו, תבחר את זה בבחירה. ידוע, תדע כי גר יזרעך בארץ לא להם, ואתה בוחר לחתום על הברית הזאת. ואם אברהם אומר לא, חותכים את הסיפור. אבל אם הוא אומר כן, אז זה ברית.
קשור
לתרדמה
שהוא
הפיל
על השירות.
אני חושב שכן. זה אותו עניין, אבל בסדר, אז...
למה מילה? פותחים את הברית מילה? למה מילה?
מה זאת אומרת למה מילה?
למה ברית מילה?
כאילו למה
מילה?
השם הזה? יש לה משמעות?
מלשון למול ולשון מילה, כן, כי זה מקביל. יש אותה ברית, היא מתרחשת גם בדיבור וגם בכלי ההולדה. אז לכן ברית מילה. זה גם למול, אבל זה גם שייך למילה. שרק אז נפתח הדיבור. כשיש ברית נפתח הדיבור. הדיבור האמיתי, לא הדיבור הריק. הוא נפתח כשיש הברית. אתה מל את אורלת הדיבור, מל את אורלת לבבך. אז נפתח האור האמיתי. אז ועוד מושג של ברית זה, אני תמיד נשאר קרוב למרות שיראה לי רחוק. זה דומה אבל קצת שונה. למשל, כשאנחנו נכנסים בעצמנו זה הפרת ברית. ברית זה אני לא נכנס בעצמי אף פעם. גם אם נראה לי שיש סיבות טובות. אז זה ברית. אותו דבר זה עם הקדוש ברוך הוא. כאילו אתה נשאר קרוב אליו, למרות שנראה לך בעיניים שהוא ממש נגדך. אז זה ברית. ולהפך, כשאנחנו קורטים ברית זה תמיד הדדי. הוא נשאר קרוב אלינו, למרות שזה הכל נראה כאילו אנחנו לא זכאים לזה, בכל זאת. זה ברית. זה נקרא בחב"ד למעלה מטעם ודעת. לפני הברית זה עם טעם ודעת, יש כאילו, יש טעם. הנה, אני עכשיו אני אוהב אותך, אתה נחמד, אני חבר שלך, לא נחמד, לא חבר שלך. זה נורמלי. ויש למעלה מטעם ודעת. אני חבר שלך למרות שאתה מתנהג הפוך. אני חבר של עצמי למרות שאני מתנהג הפוך. אני חבר של הקדוש ברוך הוא למרות שהוא מתנהג הפוך. לכאורה, כן? כן. למד... תגידי, מותר, לא? זה יהיה נחמד.
זה.
בסדר, אז זה הברית. עכשיו, החידוש פה זה שמיד אחרי הברית מתחילה הפרשה שלנו, אולי אם לסבר לך את האוזן, לפעמים ברית ברגעים מסוימים היא נכפית, לכאורה גם. אני אומר, זה לא מדויק, בדרך הכפייה בא אחרי הבחירה. אבל נגיד שלפעמים הברית היא נכפית, אז תמיד זה אומר שהברית עוד לא שלמה. הברית תהיה שלמה כשתבוא הבחירה השלמה.
ילד בן 8 ימים.
זה מה שאני אומר. לכן הברית הזאת היא חלקית עד שהוא יחזור ויבחר בברית כמבוגר, כגדול. דהיינו, למשל...
ואם הוא לא בוחר, נניח הוא
עכשיו בן 30... אז הברית לא שלמה, זה חצי ברית. זה חצי ברית.
אבל זה ברית.
זה חצי ברית, לא. היא ברית לא שלמה. אבל היא ברית לא שלמה כי הוא לא בוחר בה. אז זה עדיין ברית כפויה. הוא צריך לחדש את הברית ולבחור בה מחדש. אם אני אסביר את זה בצורה שזה נגיד נישואין, אז יש ברית, ברית נישואין, אבל היא חלקית כל עוד אתה לא חווה שאתה בוחר בה עכשיו. אז אתה תמיד, זה ממין ברית כפויה כזאת. אז השלמת הברית זה שאתה בוחר בה כאילו שאין ברית. כאילו שהיא לא חובה. בסדר? זה יש שני חצאים לברית. עכשיו, מה החידוש? שזה הפוך מהסדר הרגיל. בדרך כלל הסדר הרגיל של העולם זה אני בוחר ואחר כך יש ברית. פה עושים הפוך. אני שם לך את הברית ואחר כך תבחר בה. וזה כאילו התהליך הלא טבעי כאילו של להיות יהודי, שאתה בוחר בחופש אחרי המחויבות. אבל הטעות שרוב העולם לדעתי עושים, הם תופסים את הברית בתור המחויבות, ואז אומרים, אז זהו, אז עכשיו מחויבות, אין בחירה. ואז זה חצי ברית, זה משהו מת.
לא, ואחר כך יש לך עוד למולת לבבך כל החיים, זה רק סימן קטן
בסיפור. שנייה,
אני לא מבינה את
זה, אבל רגע, אבל
זה
דבר כאילו שהבחירה היחידה זה לבחור בברית?
מרגע שיש ברית, אז הבחירה שלך זה לבחור מחדש בברית. יש הפרת ברית גם. יש מי שמפר ברית. אבל הנקודה זה שאתה, זה הנושא של הנסירה. הנסירה שאנחנו דבוקים אחור באחור, זה חצי ברית. עכשיו עושים נסירה, מסתובבים פנים אל פנים ובוחרים בברית בבחירה שאני יכול ללכת מפה עכשיו ואני בכל זאת פה. אבל אם אין לך מראש ברית, אתה לא תגמור את התהליך הזה. כי מה שיקרה זה שאתה תפתח את הנסירה ואז יהיה קצת קשה ואתה תסתלק. אז הברית מאפשרת את הבחירה. המחויבות הזאת היא מאפשרת את הבחירה. כי אם לא, אתה חותך מהר מאוד. בסדר, אז...
ביטוח כזה. שאתה עושה לעצמך את המראש כדי שכשיהיה לך קשה, יהיה לך מאיפה לקחת את ה...
זהו, בדיוק. ואז הרב אשלג למשל אומר שהתפקיד שלנו בזמן עלייה, אתה באיזה עלייה, תכרות ברית שתחזיק לזמן הירידה. כי בירידה אתה לא תזכור, אז אתה קוראת ברית בשביל אחר כך. כשתהיה ירידה, אתה אומר, תזכור את אשר ראו עיניך. כן? אתה בזמן עלייה במתן תורה, עכשיו קורטים ברית. למה קורטים ברית? כי עוד מעט לא יהיה מתן תורה, ואתה תשכח את כל מה שאתה... זה. אני קוראת עם עצמי ברית, מחר כשאני לא אראה את זה, אני לא חותך. כן? מחר כשעוד פעם לא יהיה ברור לי, ומה פתאום, ומי אמר, וכל ההבנות שלי מאתמול, וזה, אפס, מהר תכרות ברית בעלייה. הבטחה פנימית לעצמך, שאתה תהיה נאמן להבנה הזאת, למרות שמחר היא תסתלק. זה ה... אז מה שקורה אחרי הברית, זה הגילוי. כי הפרשה הקודמת שלנו, בעצם מסתיימת בברית, ברית מילה. ואז מיד אחרי זה, ויירה אליו השם באלוני ממרה. זה פרק י"ח, תחילת פרשת ויירה. והוא יושב פתח האוהל. אז... פה זה לא כתוב, אבל בזוהר זה כתוב שפה היה גילוי חדש אלוקי לאברהם, כן. וזה היה בזכות המילה. זאת אומרת, עד שאתה לא קוראת את הברית, אז אתה לא זוכה לגילוי. או אתה לא זוכה לגילוי כזה. יש גילויים מיוחדים שמחכים למי שקורית ברית. אז צריך עוד הרחבה של מושג הברית, זה הסרת האורלה. זאת אומרת, יש... יש במערכת חלקים שבורים, בסדר? ואז האור לא יכול להתגלות עליהם, לא יכול להתגלות לנו הגילוי, ההבנות הפנימיות, הכל, בגלל החלקים השבורים האלה. אז כשאתה קוראת ברית, שאתה תרחיק מעליך את החלקים השבורים האלה, אז אתה זוכה לגילוי. זה בדומה למה שקרה עם לוט. הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם אברהם, עד שאברהם אומר ללוט, אני פה, אתה שם, שר. כן, תבחר איפה שאתה רוצה, אנחנו נפרדים, אז הקדוש ברוך הוא חוזר לדבר אליו. אז גם פה, הבריטי, המחויבות שלנו להרחיק את החלקים השבורים האלה, ואז לזכות לגילוי. עכשיו, אחרי הברית, אחת המתנות שאברהם מקבל, וזה הגדלות של הברית, זה להיות שותף עם הבורא. דיברנו על זה כבר בשיעורים קודמים, הנושא של יועץ לבורא. דיברנו על זה? להיות יועץ ושותף בבריאה ובהכרעות, אז מכניסים אותו לברית להיות שותף במעשה בראשית. כן? מה?
את אברהם.
כן.
לעולם מעשה בראשית עשוי.
אז לא לגמרי, הוא לא גמור. והתהליך שאנחנו רואים בתורה ובחיים שלנו זה השלמת מעשה בראשית. השאירו לנו איזה חלק לא סגור. אנחנו משלימים את מעשה בראשית, וקוראת הברית נכנס להיות שותף בהנהגה של הקדוש ברוך הוא את העולם. עד הברית, הקדוש ברוך הוא מנהיג לבד את העולם. מרגע שיש ברית, הוא מנהיג אותו ביחד עם מי שבברית. לצורך העניין זה אברהם. אז יש לנו את הסצנה שהוא יעשה לאברהם, ואחרי זה גם ללוט על הכנסת אורחים. והבשורה של הבן. אבל אז מיד אחרי זה מה שקורה זה סיפור סדום ועמורה, ששם, אם תראו בפרק י"ח, פסוק י"ז. המדרש מביא פסוק, לא זוכר מאיפה, סוד השם ליראיו ובריתו להודיעם. מה שאנחנו עומדים לקרוא עכשיו קורה בזכות הברית, שזה גילוי של הסודות של השם למי שקראת את הברית. מה זה? והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. בסדר? פרק י"ח, פסוק י"ז. והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה. ואברהם היה יהיה לגוי גדול ועצום, ונברחו בו כל גוי הארץ, כי דעתיו למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. ומה הנביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו? קודם כל עושה לנו הקדמה. אני כביכול לא יכול להסתיר מאברהם את מה שאני עומד לעשות עכשיו. למה? כי אברהם הוא שותף איתי בהנהגת העולם בעקבות הברית. אז אני כבר לא יכול כביכול להסתיר ממנו דבר כזה שעומד לקרות. מה זה? ויאמר השם, זעקת סדום ועמורה, כי רבה וחטאתם, כי חבדה מאוד. הרדנה והריה כצעקתה, באה אליי עסוקה לה. ואם לא יודע, אז הוא אומר, עכשיו פה לכאורה, למי הוא מדבר? כאילו אפשר להגיד שהוא מדבר לאברהם, אפשר להגיד שהוא מדבר לעצמו, ומרשה לאברהם לשמוע, אבל הרעיון זה... המצב בסדום ועמורה הגרוע מאוד, ואני יורד לבדוק ולראות האם אכן זה כמו הצעקה שאני שומע מלמטה, ואם כן, אז יהיה כליה לסדום ועמורה. כן? עכשיו, בשביל מה הוא מספר את זה לאברהם?
בשביל לתת לו הזדמנות להגיד, לא, חכה רגע, מה שנוח לא עשה.
כן, כן, זה, אז אתה יכול להגיד ניסיון, ואתה יכול להגיד, כן, שזה הזמנה, בבקשה, תמתיק את הדינים. יש דינים, אבל אתה תמתיק אותם. למה אתה ולא אני? כי ההתפתחות של הבריאה היא לכיוון שהמתקת הדינים נעשית על ידינו ולא על ידו. הוא כאילו יכול לעשות את זה, והוא עשה את זה בשלבים קודמים בבריאה, אבל הגיע הזמן שנחרטה הברית. מרגע שנחרטה הברית, אז עכשיו המתקת הדינים נעשית על ידינו. תוקבת? אז המתקת הדינים נעשית על ידינו. על ידי מה? אפשר עוד לראות, בסדר? אבל זה התפקיד של אברהם עכשיו פה, להמתיק את הדינים. אז כל זה קשור למה שדיברנו על הברית. כל זה, זה התוצאות של הברית. אחד, יש לי ברית איתך שאתה שותף איתי בהנהגת העולם. שתיים, אני ואתה ביחד, גם לכל אחד מהצדדים, גם אם השני יראה לו לא בסדר בזמן מסוים. והשלב השלישי, העניין השלישי זה הנקודה של הסרת העורלה, שבזכות זה אברהם זוכה לגילוי הזה. עכשיו פה, אם אברהם לא היה לו ברית עם הקדוש ברוך הוא, יכול להיות שאברהם היה אומר, נראה לי שהקדוש ברוך הוא לא בכיוון, אני יורד מהקשר איתו. כי פתאום הוא פוגש מישהו שעומד להשמיד חתיכה מהעולם. אז זה לא נראה כמו מישהו שאני רוצה להיות חבר שלו. אבל אברהם אבינו יש לו ברית עם הקדוש ברוך הוא, לכן הוא נשאר קרוב אליו ומאמין בו, למרות שהוא נראה לו לא טוב כרגע. והוא אומר, אני אגלה, כביכול, זה קצת גס מה שאני אומר, אבל בגדול זה הכיוון, אני אגלה את הפנימיות של מי שאני בברית איתו, למרות שזה לא נראה כרגע. אני אגלה שהקדוש ברוך הוא פה רוצה חסדים ולא דינים, למרות שזה נראה שהוא רוצה דינים. זה בומבה, אתם צריכים להתרגש, חידוש עולמי. בסדר? הוא מגיע למסקנה הזאת מראש. מראש בגלל הברית. זה הברית. כי בעיניים שלו מה הוא שומע? שהקדוש ברוך הוא רוצה להוריד דינים לעולם. אז איפה הקדוש ברוך הוא שהוא כולו חסדים ורק רוצה להיטיב לנברא ומה? עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא מספר את זה למישהו שאין לו ברית איתו. כי מה שיקרה למי שאין לו ברית איתו, הוא ישמע את הדיבור הזה והוא יעשה פיצוצים וכפירות. אם הקדוש ברוך הוא מגלה את הסוד הזה למישהו שאין לו ברית איתו, אז אותו אדם יעשה כפירה ומרד בבורא. למי הוא יכול לגלות את הדינים? למי שמאמין בו וימתיק אותם. רגע עם השואה, אבל אותו כיוון זה, רגע, אתה עומד, רוצה לכאורה להשמיד חתיכה מהאנושות. בסדר? מה שיכול לעלות לך זה, רגע, זה אכזרי, זה לא יפה, מה זה, איפה הרחמים, איפה הצדק? זה מה שאברהם אומר לקדוש ברוך הוא. ויגש אברהם ויאמר, אף תספה צדיק עם רשע. כאילו, רגע, משהו פה לא בסדר. אתה בורא עולם, אני קראתי איתך ברית, אבל מה זה? אתה רוצה לספוט רשעים עם צדיקים? שכל זה, זה פוטנציאל לעורר כפירות, ואז הפרת הברית. אז יהיה שבר בברית, כי כאילו אברהם יגלה על הקדוש ברוך הוא דברים שהוא לא רוצה לגלות עליו, ושמערערים לו את הקשר. זה מה שעלול לקרות פה. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שמכיוון שיש לו ברית עם אברהם, הוא יכול לחשוף בפניו את זה, וזה יעמיק את הקשר ביניהם ולא יפגע בו. וזה רק בזכות שיש ביניהם ברית. אם לא, זה היה מפוצץ את העסק. יפה מאוד, נכון, נכון, שאלה טובה. אז אפשר להסביר בכמה צורות, אבל אולי קורטים ברית עם מי שמעצמו מאמין בזה מראש. זאת אומרת, מחכים לראות איזה בן אדם, שזה יהיה לו ברור איכשהו. ואיתו קורטים ברית. זה אפשרות אחת. אבל יש גם אפשרות אחרת, שהקדוש ברוך הוא מגלה את עצמו לאברהם לאט לאט. הוא לא מעמיד אותו בניסיון כזה מיד. בהתחלה אתה פוגש, חמודי, כאילו, בסדר, פוגשים בקשר את הצדדים היפים. כשמגיעים למדרגה מסוימת שנבנה אמון, ואז אומרים, קורטים ברית, קורטים ברית, יופי, עכשיו יכולים לצאת הבלגנים. אחרי החתונה. בסדר? אחרי הילדים. פתאום יצא הבלגן. רגע, רגע. בסדר, אז יש לך כוח שאתה שואב מהתקופה ההיא, שהתגלו רק החסדים, עוד לא התגלו הדינים, ויש לך את הכל מיני, ואתה גם, אתה, הברית, זה הברית.
תגיד, איתי, היונה ששם הולך להשמיד את נינווה, זה נהיה הפוך כבר שם, נכון?
לא הבנתי.
שם כבר יונה, כאילו, אולי לא נעים להגיד, אבל כאילו אלוהים,
שם לכאורה בסיפור אתה אומר הקדוש ברוך הוא רוצה להציל ויונה זה שאומר לו מה הקטע,
כן, יונה כבר זה הגיע למצב שיונה אומר לו
תשמיד, כן, מעניין, לפני שבועיים גם כן מישהו שאל אותי, זה כאילו יונה הוא אנטי יועץ, אנטי ברית, אבל מצד אחד זה כאילו לא יפה להגיד על הקדוש ברוך הוא משתפר, אבל צריך לקלוט שבאיזה צריך לעדן את זה הרבה, אבל יש התפתחות בגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. מעצם מהותו הפנימית הקדוש ברוך הוא לא משתנה. אבל הגילוי שלו בעולם מתפתח ומתגלה יותר ויותר, וזה גם בהתאם להתפתחות שלנו. זאת אומרת, ככל שיש למשל למטה צדיקים ואנשים שעסוקים בלהמתיק את הדינים, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה יותר ממותקת. זה הג'וב שלנו. אז אתה קורא משתפר, כאילו אתה רואה שהגילוי שלו התמתק.
נכנס יותר אור, נגיד, לפי
הכבל. כן, כן, כן. אז זה מה שהוא מגלה לו. ועכשיו, עכשיו, למה הוא מגלה לו את זה? אז יש ברית ממש למעלה מטעם ודעת, זה עוד לא שם. כי פה אברהם היה יכול להיות במצב כזה של, אתה רוצה, בטח אתה יודע. או בשום אופן, אבל פה אברהם עוד עובר איזה ברור, הוא צריך לבנות אמון עם הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר לו, רגע, אתה הולך לשמיד את זה, יש שם 50, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תבדוק כביכול. יש שם 40, לך תבדוק, בוא תכיר אותי. כשאני אומר לך שאני הולך להוריד דינים, זה לא 50 ולא 40 ולא 30 ולא 20 צדיקים. אתה מראש היית יכול לחשוב, הוא עומד להשמיד, אבל יש שם 50. זאת אומרת, הוא לא באמת רחמן, והדינים האלה אולי יורדים בצורה קצת שרירותית, וזה אומר לו, לך תבדוק, בוא נכיר. תכיר את צד הדינים שלי שגם הוא במקום. זה לא דינים מרושעים. אפילו אז צריך להנתיק את הדינים, אבל קודם כל שתבין שהדינים הם לא מרושעים. א', זה דינים של תיקון והם בצדק ואמת. וזה אברהם עוד צריך לגלות. זה עוד לא גמור אצלו. הגילוי שהדינים של הקדוש ברוך הוא זה באמת וצדק. אתה רואה? כי הוא שואל.
מה הוא עושה בסיפור בהמשך? הוא כאילו לוקח אותו
בחשבון
או לא?
את מי?
את
אברהם. מה זאת אומרת לוקח אותו? מה יצא מכל הדיון הזה?
אני מבקש ממנו זה, אבל הוא מסכים או לא?
אני קורא במובן הזה שאברהם הצליח להמתיק את הדינים חלקית. הוא הצליח לפחות להוציא את לוט, ובזכות לוט נצלח אחר כך צוהר, זה מה שהוא הצליח לגלות עכשיו. מה שלמדנו בפרשה קודמת זה שבעצם הייתה תיאורטית אפשרות להמתיק את הדינים לגמרי. זה עוד לא קרה. אבל הוא הצליח משהו. לפחות להוציא את הניצוצות, לפחות לעדן קצת, לפחות את צוהר יצא שהצלנו. זאת אומרת, מה שאנחנו רוצים להבין, בלי הדיון של אברהם, אולי גם סדום, גם לא תהיה הולך. ובזכות הבקשה של אברהם, אז הקדוש ברוך הוא אחרי זה נותן צ'אנס ללוט. הוא שולח לו מלאכים לתוך העיר, כדי לתת הזדמנות ללוט להמתיק את הדינים מעל עצמו. נותנים לך מעשה צדקה, מעשה חסד לעשות, שתוכל להמתיק את הדינים. שמים לך על הדלת, כאילו, תעשה משהו טוב, פותחים, כאילו רק מרגנים לך הכל, שרק תעשה משהו טוב, שימתיק מעליך את הדינים. כן? כי המתקת הדינים נעשית על ידי צדקה. צדקה תציל ממוות, צדקה גם כסף, גם נתינה, גם איזשהו מעשה שממתיק את הדינים. אז זה ההכנסת אורחים הזאת שמזמנים לו.
אבל למה התכוונת שהוא היה יכול לגמרי להמתיק את הדינים? מה הוא היה יכול לעשות?
שלא יהיה חורבן, שהמקום יתוקן ברחמים ולא על ידי איסורים קשים.
אבל איך, מה הוא היה עושה אחרת, אברהם, כדי ש...
מה הוא היה צריך לעשות?
כן.
זה כמה דברים, אבל זה ברמה של תפיסה פנימית, לגלות מתוכו את עומק הרחמים של השם. כי בדרך כלל הסיבה שאנחנו לא ממתיקים את הדינים עד הסוף, זה שתפיסת הרחמים שלנו מוגבלת. אנחנו לא תופסים כמה עמוקים הרחמים, כמה הם מתקנים וכמה עוד יש. שיש בזה בריכה אינסופית של רחמים, ואתה קולט חלק, אתה אומר וואלה בסדר, הוא כאילו אפילו לא חושב שזה בכלל אפשרי. הוא מבקש, כאילו בסדר, אולי לא זה, אבל הוא לא באמת קולט שאפשר להפך פה את כל העסק לרחמים. וזה התהליך התפתחות, זה כאילו מפתיע להגיד את זה על אברהם או זה, אבל זה התפתחות הבריאה, זה התפתחות, הצדיקים נבנים אחד על גבי השני. אז אברהם בא על הגב של נוח, אנחנו באים על הגב של אברהם, אז כל צדיק בדורו מגלה עוד עומק של רחמים, ואז השער הזה פתוח גם לנו, ואנחנו התפקיד שלנו מגלות עוד יותר עומק של רחמים. עכשיו, זה קשור גם לזה, וזה אני רואה הרבה בשיעורים, שאנחנו לא משוכנעים שרחמים זה מתקן. אנחנו חושבים, רחמים זה יפה, זה נחמד, כאילו, אבל זה לא באמת מתקן את העסק. אז אני מסכים, בתור טקטיקה, קצת להודריד רחמים, אבל כשבאמת באמת אני חושב שצריך תיקון, אני חושב דינים.
אז מה כאילו זה...
למה?
זה מורח את העסק, כאילו... אנחנו יכולים עכשיו לזלות העניין.
אז בזה יש 13 מידות של רחמים שצריך להכיר אחת אחת ולראות זה. אז זה, מה שאתה אומרת, זה ערך אפיים, עריכות אפיים של הקדוש ברוך הוא, היא הפך בוא תגמור עם זה כבר. כן? אז זה אחד. אבל אני מדבר על עוד משהו אחר קצת, שאתה יכול עכשיו ברחמים גדולים להפך הכל. לא קשור לעוד זמן. רחמים זה לא, אז בוא ניתן להם להמשיך להתמרח ולעשות אבונות בסדום. זה להוריד איזה אור של חום ואהבה ורחמים שיהפך את הכל. ואנחנו לא לגמרי מאמינים שזה אשכרה מתקן. זה מקסימום, כאילו, יאפשר לי אחרי זה להוריד את הדינים בטובות. אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה מעולמם של הימימאים ועובדי העבודה הפנימית. אני רואה בתוכי משהו לא יפה. בחינת סדום ועמורה. בסדר? עכשיו, מה אני עושה עם זה? איך מתקנים את זה? אז בהתחלה אני נכנס בעצמי בלי רחמים. זה דינים קשים. אחר כך אני אומר, טוב, אני אקבל את זה, אבל אני בכל זאת אנסה לתקן קצת. זה קצת למתק את הדינים. אחרי זה אני אומר, טוב, אני אקבל ואני ממש נחמד לעצמי. אבל השאלה, כמה אני מאמין שלתקן את החלק הזה יעשה על ידי רחמים ולא על ידי דינים. כשאני מאמין בזה, אז אני יוריד את הרחמים האלה. אם לא, אז זה לא יתגלה. אני לא אזמין את זה, אני לא אבקש את זה. אני לא יוריד את הרחמים האלה לעולם. אבל אם אני קולט שהרחמים יתקנו את זה, ולא הקסח, כן? לא הפעם הזה, אז ככל שאני מאמין בעומק הרחמים, ככה אני אזמין אותם ואני אגלה אותם. אז אותו דבר זה בתוכי, אותו דבר כלפי אחרים. אני אראה קלקול באחרים. אז הקדוש ברוך הוא אומר לי, הנה, תראה, קלקולים באחרים. מה אתה מציע? אז אני לא תשמע, תן להם קצת זמן, אבל אחרי זה תכניס להם. למה? כי אני, ככה אני תופס. אני תופס שזה מה שמתקן. וכשאני אתפוס שמה שיתקן זה רחמים, ושיש לקדוש ברוך הוא עוד הרבה יותר ממה שנדמה לך, ויש לזה כוח של תיקון הרבה יותר ממה שנדמה לך, אז אני אבקש אותם, אז אני אמתיק, אז אני אפך את הכל לרחמים גדולים. אין הכוונה שהוא ימנע את כל החורבן, וסדום והמורה ימשיכו לכסח את העולם. זה לא העניין. זה שזה באמת יתקן אותם. שהוא יכול להוריד עליהם רחמים ממקום כל כך עליון, שזה יתקן אותם. יש סיפור של הרב קרליבך על כמה סיפורים כאלה, על כל מיני אנשים שהיו במקום מאוד נמוך והם הלכו לאיזה צדיק, אז הצדיק בירך אותם באור של השבת. ואז למעלה בשמיים היה צעקות גדולות, איך אתה מברך אותו באור של השבת, מה זה, תראה מה הוא עושה, תראה איפה הוא נמצא, מה קורה, האור, דהיינו לחוות את האור האלוקי שיש בשבת. ובסוף איכשהו, מרוב האורות, אז בסוף הוא יתהפך לטוב, במקום שיגידו לו, אתה לא תקבל ואתה לא תכנס, הוא אומר לו, תן לו את האור הכי עליון, אתה תראה מה זה, זה יהפך אותו. התיקון דרך החסדים ולא דרך הדינים. ובאמת זה כאילו מזעזע, כי התפיסה הרגילה של העולם זה שבסדר, יגיע לך, תיכנס, לא יגיע, תשאר בחוץ, מה אתה רוצה? זאת אומרת, תכניס אותו לחדר יותר עמוק. אם תכניס אותו קצת, זה לא יעזור לו. הוא צריך את החדר הכי עמוק של הרחמים.
זה עניין שאני מאוד אוהבת פה, זה באופן כללי, את המסע ומתן. יש פה מסע ומתן עם השם. זה כאילו דבר גדול בפני עצמו. לא, שום דבר לא מכתוב, כאילו. בוא נדבר על זה.
כן.
אני אוהבת את זה. כאילו זה נכון, נראה לי. למציאות שלנו כל רגע ורגע. בוא נדבר על זה רגע. כן. רחם עליי.
זהו, בוא נחבר את שתי האמירות. המסע ומתן זה שאתה תקלוט שתמיד כשאתה רואה דינים מגיעים, יש פתח למסע ומתן. אתה צריך לדעת את זה מראש. ויהיו לך רמזים, אבל זה לא יאמר לך לגמרי בפירוש. הוא לא אמר לו, תשמע, אני עומד להשמיד את סדום ועמורה, ובוא נעשה מסע ומתן. הוא לא אמר את זה, הוא אמר, אני עומד להשמיד. אתה צריך לשמוע לבד שתמיד יש פתח למסע ומתן, למה בייחוד? להוריד עוד חסדים.
כן, זה חזק שהוא כאילו מתנצח איתו, שהוא כל פעם קודם לא באים חמישה. לא, גם לא סליחה, אין בסליחה. טוב, 40, טוב, 35, טוב.
לא, אבל הוא אומר לו שם.
כן, לאט לאט הוא מתחיל לדבר בזהירות. סליחה שאני הורס את הרומנטיקה.
אפשר לשאול שאלה על זה, דיברנו על זה בגול הקודם שדיברנו על אברהם אבינו.
כן.
כמה שנים לא לשאול כמה.
כן.
אבל הוא שוב לא, אם אני קצת חוזר אחורה, הוא שוב הולך לסדום ומגן על אנשי סדום, אבל למשל שהמלאכים יורדים על שרה שלמה היא צוחקת, למרות שאם אתה מגלה את מידת הרחמים זה ברור למה היא צוחקת. ברור, היא 90 שנה בלי ילד, היא לא מאמינה שאת בכלל לב. הוא שותק, הוא לא אומר שום דבר. תראו לו ואמר, ואמר אדוני אל אברהם, למה זה צריך כסרה למורה, אפרונה מלד, ואני זקנתי? הוא שותק, ואם מסכנה מתפטלת, הוא מתכחש שרה, אמור לא צחקתי, כי יראה.
יראה.
מה?
כן, כי יראה.
אה, יראה, מה הכוונה?
היא מפחדת.
אה, היא מפחדת. והיא אומר, לא, כי צחק. והוא, אברהם שותק. עוד פעם הוא שותק, כשיוצאים לעניינים. אז מה, זה לא... לא, אני שואל אם לא באיזשהו מקום, אברהם אבינו הוא חכם שזה... שלא אצלו בבית, אבל מה? אתה אמור להגן עליה, כמו שהוא נתן אותה להבין עליך, איפה אתה...
זה שאלות שלך,
שתי הבנות
שלו,
כאילו... בסדר, זה אומר, בסדר, לא נגיד, אתה קורא לו בקלקול. לא, לא, לא דיברנו על זה, כי אנחנו מקפצים בפרשה. אז אתה אומר, זה רק מתחבר, את אומרת, זה רק מתחבר לנושא שהוא כאילו נתן לה להגיע לבית פרעה וכו'. שאלה? שאלה עומדת, נשאיר את השאלה עומדת.
לא, אני גם נשאר את זה מכיוון העבודה הפנימית, לא יותר סביר שאני קודם כל לבקש את הרחמים אצלי עצמי.
ועל הבית.
שאני אבקש אצל
החבר'ה, תמיד בשאלות האלה, זה כדאי לפתוח את זה ככה, בסדר? תמיד בשאלות האלה צריך שישאר פתוח, או שאני אגיע למסקנה שלא הבנתי נכון וזה דווקא הכי טוב, או שאני אגיע למסקנה שזה באמת חלק שעדיין לא תוקן אצל אברהם, ותוקן בהמשך, זה צדיקים הבאים. זה צריך להיות פתוח ככה. אם התורה מספרת לך את הסיפור, וזה לא בטוח שהסיפור מספר סיפור של הצלחה. זה אתה צריך לבדוק. יכול להיות שזה דווקא סיפור של חיסרון.
כן.
כן.
אני
רוצה
לשאול,
כאילו,
אם אתה
אומר
את אני כנראה שאני לא מבינה מה יש פה אור הזה של
חסדים.
חסדים. כביכול, האור של החסדים תמיד נמצא לי. נכון? והקלקול זה שהכלים לא מוכנים ולא בנויים להכיל את האור. אז הדין בא ואומר טוב, אז בוא נשפור משהו, בוא נקפה על הכלים, זה משהו שהתיישרו כביכול לאור הזה, להיות מסוגלים, כן, לקבל את האור או משהו כזה, או שאפילו... או יותר פשוטה, אז
אם אתה בא במקום הזה של החסדים לאנשים כמו סלמה, מה עשית בזה כאילו?
א', שאלה מצוינת, שהקדוש ברוך הוא שאל אותה בתחילת הבריאה, והוא הסכים איתה. כתוב שהקדוש ברוך הוא ראה שהאור אינו כדאי לרשעים, ולכן גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. זאת אומרת, הערת החסדים לרשעים, היא תוביל לחורבן ולא להטבה. שאלה טובה, בוא נגיד, לכתחילה הקדוש ברוך הוא הכריע כמוך. הצדיק צריך לגלות לו את הסוד, זה את צריכה לגלות שבאמת יש אפשרות להוריד חסדים, באופן שכן יתקן ולא יזיק. צריך לבדוק, צריך לבדוק, לחפש, ללמוד את אומנות החסדים. לא החסדים המקולקלים שמזיקים, אבל כן.
כי נראה לי שדווקא אם אנחנו נדע לעשות את זה, כאילו נחשים כמוני לעשות את זה, או להבין את
הנושא,
אז ההתנהלות היא...
נכון, זה הלימוד שלנו, של העבודה הפנימית. אני אגיד את זה גם בצורה אחרת קצת. את אומרת, יש את האור, והוא לא מופיע בגלל שהכלים שבורים. מה זה הכלים שבורים? שבגללם האור לא מופיע. שאתה חושב שאתה לא שווה. זה כלי שבור. כלי בנוי שווה הוא אני שווה מיליון דולר. זה הכלי ששבור. אז בעצם חלק ממה שהצדיק אומר להם, תראה, הם עושים את כל זה כי הם לא יודעים מה הם שווים. תאיר להם את זה. תגלה להם מה הם שווים. תראה מה זה יעשה. הם פשוט לא יודעים. אין להם מושג מה יש בתוכם. אז אפשר להבין אותם. כי זה כזאת הסתרה, ואין לך מושג מי אתה, והאור כל כך נסתר, הם לא יודעים, חושבים שהם אפס.
מה
זה?
נגיד לשאול עם ילדים, חינוך ילדים. נגיד שהילד עושה משהו לא בסדר, אתה יכול לא לרדת עליו דינים וזה, או לא, הוא יבלבל, הוא זה.
כן. השאלה אם הוא יתבלבל, זה הנקודה. זה לא יכול להיות בלוף.
לא, לא בלוף. באמת הוא יתבלבל, לא חושב שהוא מתוך בלוף, אלא לראות את הצד הזה בו.
כן. אז זה, בסדר, בגדול, בסדר?
אולי אבל המתקת הדינים זה חלק ממה שבונה את הכלי.
תסבירי, קוניין מקובלים היום.
אנחנו חושבים שמה שבונה את הכלי זה עבודה קשה, ואנחנו מין הרחבת הכלי, זה כואב כזה, ובעצם אולי מה שעוזר לבנות את הכלי זה דווקא מתיקות. כאילו אולי עצם, פשוט חשבתי על השאלה שלך, עצם הורדת החסדים, אולי זה חלק ממה שבונה את הכלי הזה, החוויה הזאת. פתאום הכלי מתרחב, כי הוא מעצם החוויה.
אז נראה לי העניין בעיקר הוא בקשת הרחמים.
מה זאת אומרת?
שהרחמים לא ירדו עד שלא תבקש אותם.
יפה. זה חידוש משמעותי, מה קרה לפני ואחרי. קרה לפני זה שמי שביקש חשב שהוא ראוי. אז זה החלק שלך, כי אם מורידים לך את החסדים בלי שאתה תעמוד ותבקש אותם ותחשוב שיש ושאתה ראוי, אז בעצם אין מי שיחיל אותם. אבל אם אתה אמרת, אני ראוי לרחמים, אז יש כלי לרחמים. אז כבר אתה לא מה שהיה לפני, אתה כבר לא שבור. אז יש לזה...
זה מזכיר את
איך הוא ממתיק עליהם זכות? הוא מלמד עליהם זכות כמה שזה קשה וכמה שזה מסובך לחיות פה למטה. הוא מסביר את זה לקדוש ברוך שפה למטה, תראה, הם באמת הם לא יודעים, כאילו, הם לא יודעים, הם לא רואים, נראה להם שהם סתם איזה פיון פה, אז בטח שהם עושים את כל השטויות, אבל עיקר מה שהצדיק מנסה להגיד לקדוש ברוך הוא, הם לא נופלים כי הם רעים, הם נופלים כי הם לא יודעים כמה הם שווים. זה מה שהוא מנסה להסביר. אתה לא מבין, פשוט לא יודעים מה הם שווים. אם הם יודעים מה הם שווים, לא עושים את כל זה.
אבל הוא לא אומר על זה, סליחה שאני...
אמרתי לך שזה ערבוב קוקטיילים, אני עזרתי אותה מראש, מערבבת קוקטיילים. כן, מה אתה אומר?
לא,
אני אגיד לך תכף אותה, כן?
והיגש אברהם ויאמר, אף תספה צדיק עם רשע, הוא לא אומר, תסתכל על הרשע, הוא בסך הכל, הוא לא רשע, הוא בסך הכל, הוא אומר, בדיוק. שים לב נכון, שאתה לא מערבב בין נכון, צדיקים נכון, לרשאים. נכון,
זה מדרגה. עכשיו עוד פעם, לא צריך לזלזל בזה, זה הרבה מאוד. שאנחנו נגיע לשם, זה הרבה מאוד, אבל אתה צודק, הוא עוד לא גילה את המדרגה של להפך את הרשע בעצמו. הוא אומר, אל תמחק את הצדיקים הרשאים. אז אפילו אם יש חתיכה קטנה של צדיק, תשאיר אותו ותמחק רק את הרשעים. המחקת הדין זה להפך את הרשעים בעצמם. עכשיו, למה ככה זה נראה לי? אני אסביר ברעיון כללי, יש שתי שיטות התיקון נגיד. תיקון דרך הביטול ותיקון דרך הגדלות. עכשיו, בכל אחת יש את הסכנות שלה. אבל התיקון דרך הביטול זה שאתה נופל בגלל שאתה חושב שאתה משהו. ואז התיקון זה תדע שאתה כלום. עכשיו, יש נתיב כזה, הסכנה העורבת לו זה ביטול דקליפה, שאתה במקום לבטל את המיותר שלך, אתה תבטל את המהות שלך. כי המיותר שלך הוא כלום, אבל המהות שלך היא אלוקות. אז אתה עוסק בביטול, ואתה עושה כימותרפיה, ואתה מחריב גם את המהות, ואתה אומר גם זה כלום. ואז אתה יוצר חורבן ולא תיקון. ויש כיוון אחר, שאתה תלך דווקא על נקודת הגדלות, לא על זה שאתה אפס, על זה שאתה אלוקי. זה תגדל. שם הסכנה, בסדר, זה להתעקע בישות, זה אני וזה וזה וזה. אני נוטה שהסכנה של הביטול יותר גרוע. אבל בסדר, אפשר להתווכח על זה. אבל זה... מה?
אתה מרגיש כשאתה מגדיל את האישיות, לא, זה מורגש. אתה מרגיש שזה מה שאתה עושה.
אני אומר, יש, זה מעולה. לזכור שאתה אלוקות, שאתה גילוי אלוקות. יש בזה סכנות אחרות. אבל השאלה, תבחר את הסכנה שלך. כל אחד איפה הוא מכריע שמעדיף את הסכנות שבדרך הזאת. אני מעדיף, נראה לי ניסיוני וזה, שמעדיף את הסכנות שבגדלות ולא ב... כי בתקלום עורבת מה שקורה רבי נחמן, ענווה פסולה. שהתקלום, התקלום, אז תקלום, אז אתה ברגע הנכון, לא קם ועושה מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא, כי מי, אני כלום. אז מה פתאום? אז תתבטל. כאילו לכאורה, הקדוש ברוך הוא אומר, תוריד את הראש. מה אתה בא, כאילו, זה מי אתה בכלל? אז האדרבה. מה זה מי אני? אני אברהם אבינו, אני גדלות, אני זה, אני מרכב על השכינה. מה זאת אומרת מי אני? אני כן, אני משהו. אחר כך, אחרי שהוא משהו, הוא יצטרך לבטל את זה. אבל איך אומרים? מי אתה שתבטל אותך בכלל? קודם תהיה משהו, אחר כך נראה אם יש משהו לבטל. אז... אוקיי, בואו נראה קצת רבי נתן. יש לכם עוד כוח או שזה הספיק? איך אנחנו כלים בסדר נעשה ניגון להעתיק את הדינים זה ניגון שאפשר להבין אותו בכמה צורות אבל איפה זה? אבל אנחנו נייחס אותו לברית בין הבתרים ואיש העמדה ואיש העמדה, אפשר להבין, ואיש העמדה זה השכינה, זה כל מיני כל מיני, אבל ואיש העמדה, אחד הפירושים, זה ברית בין הבתרים, שזה מה שמציל אותך מכל הדינים.
זה לא הזכויות
שעמדו לעמוד. ברית בין הבתרים. ולא הזכויות, דווקא הברית. ואיש העמדה, Thank you. שם יוטיוב היי כן זהו אז המתקת הדינים זה המשחק יופי בואו נראה ברבי נתן מה שהוא מציע על הפסוק יוד א' פרק יוד ת' פסוק יוד א'
זה עמוד?
בקטנים האלה? בקטנים, כן, זה אותם עמודים, אז זה קוף סמך. הרעיון הוא כזה שככל שאתה הולך ומסתבך בתוך החושך, אז הפתח יציאה הולך ונסתר. תמיד יש פתח יציאה, הבעיה ככל שהסיפור מתגלגל והולך ומסתבך, החושך נהיה יותר חזק ולא רואים את הפתח. איך יוצאים מהברוך הזה? זה בגדול. אז הוא מביא את זה על הנקודה של האנשים, האנשים אשר פתח הבית יקרו בסנוורים מקרטון ועד גדול, וילאו למצוא הפתח. בעצם הדינים, מה שהם עושים, זה מחשיכים לך את העיניים שלא תראה איך יוצאים. עכשיו, האמונה שלנו לכתחילה זה הנקודה של הברית שתמיד יש פתח. גם בחושך הכי גדול, תמיד יש פתח. אז הדבר הראשון שאתה צריך לעשות כשאתה מגיע למצב הזה של החושך, שכל העניינים יסתבכו, זה לעורר את עצמך, להזכיר לעצמך שיש פה פתח ודאי. זאת אומרת, אין מצב שאין בו פתח. מלוא כל הארץ כבודו, הקדוש ברוך הוא נמצא פה מתחת לאף שלי, בכל מצב יש פתח, לא משנה כמה נמוך הגעתי. וככל שאתה יותר נמוך, זה יותר קשה להיזכר ולהאמין בזה, כי המצב נראה סגור מכל הכיוונים. אבל הרעיון זה, אין ברוך שאין ממנו מוצא, שאין בו פתח. בחושך הכי חשוך. אבל ככל שאתה יורד למקום יותר נמוך, אז הכוחות של הדינים שמבלבלים לך את המוח, ואומרים לך אין פתח ומסתירים לך ועושים לך פרוס בעיניים, הם יותר חזקים. אז אתה צריך להשתדל לצאת בפתחי, בתחנות, לא בתחנה הסופית, שאז אוספים גם את כל הזה שכולם שכחו, אלא תעצור תחנה א', ב', ג', אם אתה יכול. אבל אם כבר הגעת לתחנה האחרונה, שבה ממש חושך מצרים, אז יש יציאה. ואיך יוצאים? אומר רבי נתן. כי עיקר מערב של הסתרא אחרא והקליפות הוא אצל הפתח דקדושה, ששם הם רובצים ועורבים ושומרים, לבלי להניח לכנוס לתוך פתחי הקדושה.
הר הבית.
כי הקליפות נקראים נטורי תרעה, שומרי השער, שומרי הפתח, שעומדים אצל הפתח שלא להניח לכנוס מחוץ לפנים, עד אשר יזכה לשברם. אז ודאי שאין מטרה שתישאר בחוץ, אבל יש חלקים בבריאה שהתפקיד שלהם זה להחשיך לך את הפתח ואתה תשבור אותם ותיכנס בכל זאת. וזה בחינת לפתח חטאת רובץ, שהחטאת שהוא עשית רע אחרא רובץ אצל הפתח, ואמרנו שמה שהוא עושה זה הוא לא נותן לך להיכנס לתוך פתחי הקדושה. מה זה? זה ההתקרבות. להיות בטוב. לגשת לאור, זה כמו שכתוב, ורשעים על שערי צדיק בספר משלי. שהרשעים, שהם הקליפות, כן, אז רשעים זה לא רק בחוץ, זה גם בפנים, יש רשעים בפנים. חלקים בתוכנו שלא נותנים לנו להתקרב לנקודת הצדיק שבתוכנו. הרשעים שהם הקליפות עומדים על שערי צדיק שהם שערי הקדושה, ואינם מניחים לכנוס, לא תיכנס. אז איך מכניעים אותם? יש עבודה מאוד מאוד פשוטה. עיקר הכנעתם הוא על ידי האמת. כי על ידי אור האמת רואים את הפתח לכנוס בכל זה פנס. כשאתה מביא את אור האמת זה פנס שפתאום אתה רואה את הפתח. איך יוצאים מפה? כי מי שאינו ראוי לכנוס לפנים, מונעים אותו הנטורי תארה לכנוס. ועיקר כוחם למנוע הוא מה שהם מתפשטים לפני הפתח ומחשיכים לפני האדם עד שאין רואה הפתח. כי באמת אין שום מניעה כלל. כאילו הבדיחה זה שהפתח פתוח והוא פה מתחת לאף שלך. אין כלום, לא עומד שם כלום. אבל אתה פשוט לא רואה את זה. לא יודע. עשו סרטים הזה, ספרים, לא יודע. זה פה, כאילו אתה... פה, אחי, פה. מה, איפה? זה ממש, אין שם כלום. רק אתה הולך, נכנס. רק עיקר המניעה הוא החושך. אז מה עיקר המניעות שלנו? שאנחנו לא רואים את זה. לא רואים את הפתח שמונח לנו מתחת לאף, הוא פה. כמו שכתוב, ולא חסכת וכולי. יפה. לא חסכת את בנך את יחידך. מלשון חושך. היינו, ופה אנחנו ממשיכים את שיעור שעבר, היינו, מה שמרמים את האדם בבלבולים ושטוטים. דיברנו על הבלבולים ושטוטים פעם שעברה, בלבולים ושטוטים. ומחשיכים לפני עיניו באחיזת עיניים, עד שנדמה לאדם שאין שום פתח לפניו להתקרב להשם יתברך. אז זה הנדמה, זה כוח המדמה. הוא מחשיך את עיניך בבלבולים ושטוטים ונדמה לי. כל מיני נדמה לי. שהם נראים מאוד משכנעים באותו זמן, אבל באמת זה נדמה. והכי נדמה זה שנדמה לו שפה אין פתח. זה עיקר העניין. אם אתה היית יודע שפה עכשיו יש פתח, אז כבר פתרת חצי מהבעיה. אז עיקר העבודה שלהם זה להגיד לך, לא, פה אין. לא, לא. כן, רבי נתן דיבר על הכל, אבל לא על המצב הזה. זה לא. כן, זה ה... כי אתה קטן, כי אתה משהו אחר, כי זה היה ממש גרוע, כי זה לא יודע כל הסיפורים. אז... אבל באמת דרך החיים נתון לפני כל אדם שבעולם. לענייננו זה כמו העניין של סדום ועמורה. זה מה שאברהם מבין חלקית, ועוד לאט לאט הצדיקים יותר ויותר יבינו, שבפני כל אדם יש דרך חזור, עד שלא ירד הסדום והעמורה, עד שלא ירד המבול, ואפילו אחרי שירד המבול, עדיין אפשר לעצור את זה. עדיין אפשר לחזור לדרך החיים, עד שממש כאילו זה. וגם אם היה המבול, אפשר לחזור אחר כך מחיי מתים. אבל לכתחילה תמיד אפשר. ואפילו בשאול תחתיות יכולים להתקרב להשם יתברך, כמו שכתב רבנו ז"ל כמה פעמים. עכשיו, איך רבנו ז"ל יודע את זה? הוא פשוט ביקר שם כמה פעמים. אז אנחנו נגיד כשאנחנו נופלים לשם, לא בא לנו ליפול לשם. איך הגעתי לפה, איך יוצאים פה, אבל באמת, אם תבקר שם כמה פעמים, אתה יכול מה זה לעזור לאנשים אחר כך? כי אתה יודע שיש שם פתחים, אז אחר כך אתה תוכל להגיד להם, שמע אחי, יש שם פתח, אני ביקרתי במדור ג' בשאול תחתיות, ואפשר לצאת משם. כן, אז אז הצדיקים זה אלה שכל פעם הם צוללים יותר עמוק לגלות שיש פתחים בשאול תחתיות. זה הם עושים, וזה פותחי שערים. רק כשהאדם הוא עיוור ואין רואה את הפתח על ידי הקליפות שנקראים חושך, שהם עיקר המניעות. כשהם מחשיכים אור עיניו של אדם עד שאין רואה הפתח. בבחינת ואת האנשים אשר פתח הבית יקעו בסנברים ואילאו למצוא הפתח. שמי שאינו כדאי לכנוס מחשיכים את עיניו שזהו בחינת סנברים עד שהוא לא אל למצוא הפתח. הוא מתייאש, אין לו כוח, הוא חושב שאין פה, הולך הביתה. על כן אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לעמוד כנגדם. אז קודם כל הוא אומר, תדע לך שמאוד קשה לנצח אותם, ולכאורה יש רק דרך אחת. כי אם על ידי האמת. שבכל מקום שהוא צריך להסתכל רק על האמת לאמיתו, ולהמשיך על עצמו רק אל האמת באשר הוא שם, ולדבר דברי אמת בתפילתו ותחינתו, כפי מה שהוא. אז מה זה אמת? באמת זה הכי פשוט, זה לא יומן כמה הסתרה יש על הסוד הזה. תגיד מה שאתה, בדיוק בלי לעשות שום הצגות. אתה לא צריך להיראות יפה, אתה לא צריך להיות משהו אחר ממה שאתה, אתה פשוט צריך לבוא כמו שאתה, בלי הצגות בכלל, גמרנו, נפתח הפתח. לא נפתח הפתח, כל עוד אתה נדמה לך שאם אתה תעשה איזה קצת תפקיד, אז זה מה שרוצים לשמוע. אם אתה בטטה, תגיד שאתה בטטה. זה אמת. זה אמת, אני בטטה, אני כועס. השם, אני כועס עליך. זה אמת, זה אמת, זה פותח שערים. אם אתה לא כועס, אתה לא כועס. אם אתה כועס, אתה כועס. זה אמת. תמיד תחזור, דבר ראשון תחזור לאמת. האמת זה איפה אתה מונח עכשיו, תהיה פשוט. אני בקומה ג' בשאול תחתיות, אין לי מושג איך יוצאים מפה, גמרנו. האמת שאני לא בטוח שבא לי לצאת מפה. לא משנה, מה שיש, יש, שים את זה על השולחן, זה אור האמת. וההסתרה הכי גדולה זה שכל הזה נדמה לנו שכדי להיכנס לפתח אני אמור להיות משהו אחר ממה שאני בדיוק ברגע זה עכשיו. אם אתה רק עוזב את כל העסק הזה, זה. דברי אמת בתפילתו ותחינתו, כפי משהו. אז אל תעשה לי תפילות של לא יודע מה. כן? אתה בא, אתה עכשיו, אתה רוצה עכשיו להתפלל על עם ישראל, שלא יהיה דינים, שלא יהיה פיגועים וזה. אתה בא לפניו, והאמת, זה הדבר האחרון שמעניין אותך, אתה מוטרד, למה הילד שלך שפך את הגבינה לבנה. אז אתה, אז הרב יורוביץ' שאני למד אצלו, כל הזמן אומר, את מה שיש לך אתה לא רוצה, את מה שאתה רוצה אין לך, אז אתה בשום מקום. אתה רוצה להיות עכשיו באיזה תפילה אילאית על כל העולם כולו. אתה לא שם, אין לך את זה, כי אתה לא שם. הגבינה הלבנה, אתה לא רוצה להתפלל על זה, כי זה נראה לך לא שווה. אז איפה אתה? אז שפך לי את הגבינה על הסמלה, מה אני אעשה? זה מה שמטריד אותי עכשיו. תתחיל משם, אתה תראה משם, תיכנס לשערי קדושה, אולי גם תגיע למקום הגבוה, אבל אף פעם לא מדלג על המקום הפשוט שאתה נמצא. זה, וזה דורש ענווה והכנעה מאוד גדולה. פשוט, שם אני, זה הכל, זה, אין יותר מזה. לא יותר ולא פחות.
זה מעניין, אבל שהעיניים, כאילו החושך, לא רואים את הפתח, דווקא על ידי סנבור, שזה אור. כאילו ככה מחשיכים את העיניים. יש לך משהו להגיד על זה?
יש לך משהו להגיד על זה?
סתם זה בלט לי כזה.
אז תגידי.
מה זה הדבר הזה? לא יודעת.
אחד ההסברים הפשוטים לזה, יש הרבה ואני מניח שבמשך השבוע יבואו לך עוד הסברים, אבל אחד ההסברים הכי פשוטים זה שאתה רוצה מדרגות שאין לך. אתה רוצה אור גדול, אתה עכשיו בטלת, אז אתה לא מוצא את הפתח כי יש לך אור גדול בעיניים שבעצם מונע ממך למצוא את הפתח שיש לך מול העיניים. כאילו אני רוצה להיות שם, נכון? רחוב סומסום מפורש. רוצה להיות שם. רוצה להיות שם. טוב, היכו בסנברים. אז כל מיני בלבולים ושטוטים על איפה נדמה לך ששם יהיה טוב וככה יעריכו את זה וזה. כאילו, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך כמו שאתה. הוא בנה שער נפלא שבנוי במיוחד לאיפה שאתה נמצא עכשיו. אף על פי שאינו יכול להתפלל ולדבר בינו לבין קונו כלל. אתה רוצה לבוא לדבר דיבור פשוט עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לו איך יוצאים מפה. אתה לא מצליח לפתוח את הפה, להוציא מילה. קורה. יפה, קראתי, התבודדות, התיישבתי. הוא מטריקס, נכון? אז זה. אף על פי כן, יראה על כל פנים לדבר הדיבור שידבר באמת. יעני, מה אתה יכול להוציא שזה אמיתי? תוציא, זהו, זה מה שמתבקש ממך. לא כל מה שנדמה לך שרוצים ממך, וזה רק מה שאתה יכול לעשות באמת, תעשה. זהו, וזה לא הרבה. לא הרבה. שלמשל, כגון שיומר, ריבונו של עולם או שיאני, ויומר אלו התיבות באמת על כל פנים. כל השאר, עזוב, לא יכול. רק תגיד את זה באמת. וכן כיוצא בזה בשאר דיבורים, על כל פנים יומר אותם באמת, אף על פי שאינו יכול להוציא אותם בחיות והתלהבות כראוי, על כל פנים, יאמר אותם בפשיטות באמת. ואזי האמת יאיר לו ויזכה לראות הפתח. לאט לאט, אתה מתמיד עם זה עם האמת, פתאום מתחיל להיפתח פתח בחושך. זהו, זה כל השתיק. ואז בוודאי יזכה לכנוס אל הקדושה, כי אין שום מניעה בעולם כנל. ותכף כשרואים הפתח, נכנסים אל הקדושה לבטח, הבטחה. זהו, אתה עולה על המסלול. זה באמת פשוט. כל העסק של רבי נחמן זה פשיטות ותמימות. ללכת עם העצות האלה בפשטות, אז אתה מנצח. הסנברים זה עודף מחשבות ופילוסופיות. זה גם סנברים. וככה וזה, וקראתי בפרשה הקודם וזה, בסדר. איפה אתה עכשיו? איפה אתה? דבר פשוט, מה אתה רוצה? יש לך... אז יש נקודה גם שהיא לכאורה מוזרה. אתה לומד תורות עליונות. יש מצב שאתה צריך לדעת שהתורה הזאת לא שייכת למדרגה שלך ולעזוב אותה. אתה תלמד אותה עכשיו, זה יעשה לך חושך בעיניים. מה יתחיל להכניס לך לתסכולים, יביאו מדרגות שאין לך. עזוב, בוא תלמד את התורה הרלוונטית למדרגתך. ובעולם שלנו רגילים לחשוב, לא, מה, תתמודד עם כל דבר, צריך לזה. הענווה הזה, זה למעלה ממדרגתי, זה יעשה לי חושך. סתם, בלבל אותי, הכניסתי לסרטים, לזה, מה, איך אני מגיע, פה, שם. איך יודעים את זה? אתה פשוט מרגיש שנהיה לך חושך. אתה לומד את זה וזה, ומשהו נהיה חשוך. אז איך זה יכול להיות שהתורה עושה לי חושך? זה יכול להיות, זה סנברים. על סנברים.
זה גם קשור לברית.
שמה?
שבעצם חלק מהברית זה להגיד גם שאני אהיה במקום הכי חשוך, ואני לא יאמין בכלל שיש פתח, אני עדיין יאמין שיש פתח.
זה בדיוק. במעמד כריתת הברית, הקדוש ברוך הוא מבטיח לך שתמיד יהיה פתח. למה הוא צריך לכרות את איתך? כי הוא הולך לשלוח אותך לשיא החושך. מי שהולך לרדת קומה ג', אז בסדר, מסתדר. אבל אתך אני עומד לשלוח לחושך ואפלה ועלתה. אז אני רוצה שתדע ששם תמיד יש פתח, וזה הברית שאני קוראת. אני מראה לך את זה עכשיו. כי אם לא, מי יורד לחושך הזה? מי מסכים? אז זה נקודה אחת של הברית. הנקודה של הברית שלך גם זה שאתה מקבל עצמך שתמיד תחפש את הפתח. זה המחויבות הבסיסית שלך. לא להתייאש לעולם. אתה תמיד איפה שלא תגיע, תחפש את הפתח. זה... זה האמת. בדרך כלל אחרי השיעור פתאום מקריאים לומדים איזה שרים איזה פיוט ומגלים אור בן פרצי, נוציא משם את לוט ודוד המלך, והכל שם מכל הסיפור זה איזה עובד. כן,
אבל